אז אנחנו בפסקה ט"ז, כן? אמר פוזרי, ואיך זה? אמר החבר, תן לי רשות להקדים הקדמות אחדות, כי רואה אני דבריי קשים עליך ונקלים בעיניך. אמר פוזרי, אקדם הקדמותיך וישמעין. אמר החבר, אילו אמרו לך כי מלך הודו איש חסד הוא, ועליך להריצו ולהגדיל שמו ולספר מעשי חסדו, וכל זה רק לפי שמועה שהגיע אליך על דבר צדקת אנשי ארצו ומידותיהם הטובות ומסעם ומתנם באמונה. האם היית רואה בשורות לנפשך לעשות כן? אמר הכוזרי, מדוע יראה צורך כזה לנפשי? הייתי מטיל ספק בדבר, אולי צדקת אנשי הודו מצד עצמם אף ייתכן כי אין להם מלך כלל, אולי באמת מצד מלכמי, ואולי משני הצדדים גם יחד. אמר חבר, אולם אילו באו אליך מלכי הודו ההוא בתשורות אשר אין להטיל ספק בדבר כי נמצאות הן אך ורק בארמנות מלכי הודו, ומכתב אשר ברור לך כי רק מלך הודו הוא, ומכתב מצורפים סמי תרופות המרפאות אותך מכל מדוויך ושומרים על בריאותיך וסמי מוות לאויביך ולכל הלוחמים בך אשר תפילם בצפה לקראתם בלא חיילות ובלא כלי מלחמה, האם לא היית חייב אז אסור אל משמעתו? אמר כוזרי, אומנם כן, כי אז היה ספק הראשון אם אומנם יש לאנשי מלך הודו מסתלק ממני, ואז הייתי מאמין כי שלטון מלך הודו ופקודתו נוגעים גם לי. אמר חבר, ואם שלך אז השואל למלך הזה במת את הערב? אמר כוזרי, ראשונה באותם התארים אשר נתבררו אצלי מתוך מה שראו עיניי, ואחריהם בתארים שהטלתי בהם ספק לפני זה, אחרי כן התבררו לי על ידי אלה. אמר חבר, ומעין זה השבטיך אשר שאילתה נהייתה, ובדמי לזה אמר משה בפתח דברה בדברו אל משה אל פרעו, אלוהי העברים שלחני אליך, רצונו לומר אלוהי אברהם אל יצחק ויעקב, כי הדבר האבות מפורסם אז באומות, ונודע כי העניין האלוהי נתחבר עמם והשגיח עליהם ועשה עליהם נפלאות. לכן לא אמר לו משה לפרעו אלוהי השמיים והארץ שלחני אליך, ולא בוראי ובורך שלחני אליך, ולכן פתח אלוהה בדברו אל כל אדם מישראל אנוכי אשר מבקש אשר הוציא אותך מארץ מצרים, ולא אמר אני בורא העולם ובורא אחר, ולכן פתחתי אני ואשיבי לך שר הכוזרים כאשר שילטני לאמונתי, והודיע אותך מהו הדבר המחייב אותי והמחייב את כל עם ישראל, דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עיניים, ואחרי כן נמסתר לאיש מפי איש בקבלה הדומה למראה עיניים. אני לא מוצא לנכון להסביר את מה שקראנו, כי אני חושב שזה אין מה להסביר, זה ברור. רק אני רוצה להאריך ולנסות להעמיק במה עולה ממה ש הסברנו שם ביחס לראייה, או מה שקצת ראינו ביחס לראייה שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת, ובין המשפט המסיים פה את הפסקה, את פסקה חפה. סך הכל המשל היה ברור, משל מלכות הוא שבא להסביר מדוע אני לא סיפרתי לך שהאלוה הוא בורא שמיים וארץ. לא, זה לא כך התחלתי להסביר, אני דיברתי מצד מה שראים, אבל כזכור מהשיטוט שעשינו בפעם שעברה, ראיית העיניים זה לא הכוונה במובן הפשוט של ראיית העיניים. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו לא נחרוג, במקרה הטוב לא נחרוג ממסגרת מסקיות הכסף, כולי ואולי, אבל נניח שזה יהיה מסקיות הכסף. אם נגיד שמה שרבי יהודה הלוי מלמד אותנו פה, יהיו דברים שעם ישראל ראה בעיניים. מה הוא ראה בעיניים? ראה את מאורע יציאת מצרים, ראה את קריאת ים סוף, ראה את מתן תורה, ראה את הניסים ונפלאות, ומכאן ואילך התברר לו שאכן יש אלוהים, ואת זה הוא מעביר מכאן ואילך מאב לבנו, כי אב לא משקר את בנו, וזה יסוד האמינות במסורת של עם ישראל ובתורת ישראל, זה תוכן אמונתו. אני חוזר, אולי זה בבחינת מסקיות הכסף, אבל מסקיות הכסף של המסר פה, אבל תפוחי הזהב בהכרח הם התעוררו להרהורים על דבר המושג ראיית עיניים. הלוא ראיית עיניים, אולי לא מפה, זה לא כל כך בולט, אבל בהמשך מה שראינו, אז שם הסתבר שראיית עיניים זה, זוהי עין פנימית שנמצאת לנביאים, והראייה הפנימית הזאת היא גם נמצאת להמון. נגלתה האמת לנפשות ההמונים, כמו שנאמר אצלנו, ניכרים דברי אמת. אתם זוכרים את המשפט הזה שראינו אותו בשבוע שעבר? אז הראייה הזאת, ראיית העין הזאת, היא ראיית הלב. העין הזאת היא לא עין פיזית, וממילא אנחנו צריכים להרהר פה על מה שאני אומר לך, דברים ש נתבררו לישראל בראשונה על פי ראות עיניים. ואם נשאר, נעריך, שפה מדובר בראות עיניים פנימית של העם הזה, מעין ראייה נבואית כזאת, שכדוגמתה, עוד פעם אני אומר, כמו הראייה שאנחנו מכירים, שכל אחד מאיתנו יש לו את הראייה הזאת, שהוא רואה שהוא אומר את האמת והוא משקר, שזו לא ראייה פיזית אלא ראייה כמעט פיזית, ראייה חושית, כי אני מרגיש שאתה משקר, זה נקרא אני רואה שאתה משקר, או אני רואה שאתה כנג, ניכרים דברי אמת. הראייה הזאת, אני אקדם תהליכים, איך אנחנו נגיד, כי אני מרגיש שאתה דובר אמת, אז זה מין אינטואיציה נשמתית כזאת, אינטואיציה פסיכולוגית כזאת, נקראים דברי אמת, ניכר שזה נכון. ופה ראיית העיניים של האומה הזאת היא תודעת החיים, חוויית החיים. אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב שהוציאנו ממצרים והביאנו לארץ ישראל, כי אני כבר לא זוכר, אבל אני מתאר לעצמי שאמרתי לכם שהסיבה ששם דיברנו פעם קודמת, למה זה כתוב שם בצורה לא מסודרת, ומי הסתם אמרתי זה מאוד מסודר, כי שם הדגש עד רבה על ההוויה של חיות ישראל. מה זה אמונת ישראל? אמונת ישראל זה היחס לאלוקים, בקליטת התוכן האלוהי, ואמונת ישראל היא עצם החיות הישראלית, זאת שהולכת ומתגבשת בחיי האבות, יוצאת אל הפועל בעם הממשי הפורץ בתודעתו הציבורית במצרים, ומתגבש בארץ ישראל אחרי שעבר את הים, את הירדן, היו שם ניסים, משה והנביאים, כל אלה הולכים ומופיעים את עצם תודעת החיות הישראלית. ותודעת החיות הישראלית זו האמוניות, שהיא נקראת ראייה, שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת, כי אני לא צריך להביא ראייה ומופת לעצם היותי, לתחושת חיי, אלא תחושת חיי היא הראייה שאני חי, שאין אחריה לא צריך לא בראייה ולא מופת. נקודת אמונת ישראל וראיית העין של עם ישראל זה אוריינטציית החיים הנשמתית המתגלה על ידי כללות דורות האומה הישראלית. בעצם הווייתו של העם הזה, עצם חיותו, עצם אופי חיותו, עצם תכונת חיותו, זו האמוניות. האמוניות, כלומר, הקשר עם אלוהים, עם העניין האלוהי, שהעניין האלוהי הוא נשמת החיות הישראלית, הוא החיות הישראלית. אותו תוכן נצרי, שאין בו לא כלות ולא לאות, הוא-הוא. האמוניות הישראלית, הוא-הוא החיות הישראלית, הוא-הוא העניין האלוהי, הוא אמונת ישראל. גוי צדיק שומר אמונים שבאמונתו יחיה, וחיותו היא אמונתו. כי אתם הדבקים בהוויה אלוהיכם, מאמינים, חיים כולכם היום. ככה מדבר משה רבינו, ככה מדבר הנביא, וככה מדבר תלמידם הגדול, רבי יהודה הלוי, וככה אמור לדבר כל יהודי מאמין שמבין מה פירוש המילה אמונה. זו הראייה, זו ראייה מיוחדת לעם הזה, זו ראייה מיוחדת לעם הזה. יש לו תודעת החיים הזאת, וקודם כל הוא מדבר עליה. במה אתה מאמין? מדבר לי על אמונתך? אני אומר לך מה אמונתי, זו אמונתי. אתה מדבר שטויות, מדבר שאלוהים גדול יכול לעשות את הכל וברא את העולם וכדומה. לא, לא, האלוקים גדול שיודע לעשות את הכל, אני לא מדבר עליו כעל כוח עליון, אני מדבר עליו מצד תוכן החיים שלי. החיות שלי היא כזאת שמהווה את הגדולה האלוהית, ואני מדבר קודם כל מהצד סובייקטיבי, מהצד שאני חי אותו, מזוהה אותו, רואה אותו, רואה אותי אותו כמו שאני רואה את עצמי, את עצמי הקולקטיבי. טוב, אתם אומרים שאתם מתקשים להבין את מה שאני אומר? טוב, יכול להיות שגם המלך מתקשה להבין את מה שהחבר אומר לו. ויתרה מזאת, דומה לי שאני אומר לכם את זה יותר טוב ממה שהחבר אומר את זה למלך. אני כבר אומר לכם, על פי מה שיעלה מכל הספר. רק החבר מתחיל להגיד למלך את זה. תבינו את הנתק המוחלט בין מה שהחבר אומר ובין מה שהמלך שומע. המלך לא מבין כלום, כי את הגובה שעליו מדבר החבר הוא בכלל לא מתכוון להקשיב בצורה הזאת. ובמילים שהוא שומע, הוא שומע דברים שהוא לא מבין אותם, לא רוצה, הוא לא מבין מה הוא מדבר בכלל. ואת מה שהוא ציפה ממנו שיגיד, הוא בכלל לא אומר. בסדר, אז רבי יהודה הלוי הולך ומונה את הדברים לאט, 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 הוא מרגיל את המלך, הוא מרגיל גם אותנו לכל אורך הספר יותר ויותר. שהוא הולך ומונה את הרעיון הזה, שהוא הרעיון המרכזי כל הזמן. ייתכן שרק את הרעיון הזה הוא בנה, וכל השאר זה רק פרטים של הרעיון. ומכל מקום, מה שאמרתי פה עכשיו זה דבר חשוב, נכון, מהותי ואמיתי. לדעתי זה שייך לתפוחי הזהב של הספר. על אף שאני מעלה את החשד שלכל הפחות חלק מכם לא הבין מה שאמרתי פה עד הסוף, אולי חלק מכם אפילו לא הבין בכלל מה שאמרתי. מכל מקום, והיה וזה המצב, אז אני מנסה להגיד לא נורא. אז מכל מקום תתרשמו מקודם כל מה שאמרתי, ואם הבנתם עוד יותר טוב. אבל אני עכשיו רוצה להתקדם על בסיס מה שאמרתי, בלי שאני מסביר את זה עוד פעם או מסביר יותר בשלב זה, כי בין שכנים אנחנו נסביר יותר.
אבל
כן.
לא להסביר, רק בעצם מה שהרב אומר זה שמה שאנחנו מגדירים אמונה, זאת אומרת אני אומר אני מאמין בבחור הזה שיכול להסביר, אני מאמין, ומה
שכל זה
מגדיר אמונה זה שיתוף השם בלבד.
נכון, נכון. עוד מישהו רוצה לומר משהו? כן. שם הוא מדבר קודם כל על החיות הישראלית, לא ממש מעניין אותו, זה לא הסיפור ההיסטורי ולא ולא הדגשה לניסים ונפלאות, אלא החיות הישראלית זה אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, שיוצאנו מצרים ונכנסנו גם את ישראל. כי החיים הישראלים המלאים ככה הם מופיעים. כשהחיים האלה מופיעים, תוצר הלוואי שלהם, כן, אחרי שקרה לנו את הים ואת הירדן, ואחרי שנתן לנו את התורה ושלח את משה רבינו ואת הנביאים, שבצו לנו את התורה, כל אלה הם פרטים בהופעת העיקר, שזה החיות. חיות אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, המתגלה כחיי האומה הזאת, היוצאת ממצרים ומגיעה לארץ ישראל. זהו. זאת, סליחה? אבל לא נכנס בסדר הנכון, כי זה היה צריך היה להיות כתוב, מאמין אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא בני ישראל, באותות ומופתים ממצרים, תצדק, אני צריך להעד, בלבלתי, אשר הוציא את בני ישראל באותות ומופתים ממצרים, חלקלם במדבר והנחילם את ארץ כנען, אחרי אשר הבירם את הים ואת הירדן במופתים רבים. הנה, זה מה שבלבל אותי, כי הוא הזכיר את זה, באותות ומופתים ממצרים במופתים רבים, ואשר שלח להם את משה בתורתו. הנקודה המרכזית פה זה לא ריבוי המופתים, כי באמת, טוב, אנחנו, זה עוד יתברר בהמשך, אבל המימד הניסי זה לא הוכחה שאכן יש אלוהים שיכול לעשות קונסים כאלה, אלא המופתים הם גלים על סתרת החיים של העם, כי החיות של העם ניסיתי, היא לא מהטבע, היא מהעניין האלוהי. שעסוקים פה בתיאור אלוהי אברהם יצחק יעקב שרוצים בני ישראל ממצרים והכניסם לארץ ישראל, זאת תנועת חיות כזאת ניסית. זה הנקודה. אחר כך, אחרי אשר עבירה נטייה ותארתי מפעים, אשר שלח למשה בתורתו ואחריו אלפי נביאים.
התורה זה לא
כן, זה נכון. ותפקיד התורה פה כתפקיד הניסים פה, לא סיפורים היסטוריים. זה הוא לא מדווח לך פה מה יכול הקדוש ברוך הוא לעשות. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, להתגלות לאברהם יצחק ויעקב, יכול להוציא ממצרים, יכול לעשות ניסים, יכול להעביר את הירדן, יכול לעשות זה, יכול לתת תורה. לכן אלוהים גדול. ככה שומע הכוזרי את החבר, ולכן הוא חושב אותו לטיפש. תגיד, אלוהים יכול לעשות את השמיים את הארץ, זה יותר גדול מכל המילים שעשית. אם הוא עושה שמיים בארץ, גם היה אלוהי אבותיך. אבל מה? אבל הוא בכלל מתכוון בקונטקסט הזה. הוא מתכוון לדבר פה על איכות החיות הנשמתית המתגלה בעם ישראל. ובמסגרת זאת, גם התורה זה פרט בזה. בחר בנו מכל העניים ונתן לנו את תורתו. התורה באה להוציא מן הכוח אל הפועל את תכונת ישראל, את ספרת החיים של עם ישראל. משה רבינו, הוא יגיד לנו בהמשך, גדולת ישראל אינה מכוח משה. עד רבה, אהבת השם זה לאומה, ומתוך כך שלח להם את משה. והנושא פה זה החיות הפנימית. על כן זה מדובר בסדר הזה, וזוהי הראייה. שם אנחנו, בחיות הזאת אנחנו חווים, רואים את העניין האלוהי בנו, מעצמנו ובבשרנו. מבשרי איך זה אלוה? מבשרי הקולקטיבי, הכוונה מנפשי הקולקטיבי. איך זה אלוה? זהו, זה המבט שלו, וזה האמונה. כן?
זה מנקודה בו, כאילו שהשם מתגלה בעם ישראל, כמו שאומרים זה.
כן, נכון.
למרות שבכל מדבר על זה.
סליחה?
למרות שבכל מדבר על זה באופן אישי, כאילו.
מה זה באופן אישי? מה פה שמילה באופן
אישי?
אני לא יודע מה אתה מתכוון באופן אישי, אני חושב שאתה מתכוון במילים באופן אישי, זאת אומרת במפורש.
כן.
לא אומר את זה במפורש. אז אני אומר, כן, אתה צודק, הבנת נכון, זה מה שאני רוצה להגיד, ואני אומר שהוא אומר את זה פה במפורש, רק ככה הוא מדבר. רק תקרא את כל הספר ותראה שזה מה שהוא מדבר פה, במפורש.
נכון.
כי באמת, זה נכון, אם אני הייתי כותב את הספר, הייתי כותב את זה יותר ברור. הייתי אומר ככה, אתה משתמש במילה מאמין בצורה אחרת מה שאני משתמש במילה מאמין. אתה מפרש את המילה מאמין כמו פתי יאמין לכל דבר, מתייחס באמון לזה שזה הרע. אבל אני לא מגדיר ככה את מושג האמונה. אני מגדיר את מושג האמונה כהוויית החיים הקשורה לאלוהים. אבל הוא לא מרצה ככה את הדבר. למה? כי הוא ואני אני. אנחנו אנשים אחרים. תרבות אחרת, מציאות אחרת.
הוויית החיים הקשורה לאלוהים זה אומר שאני כל החיים שעושה למען המטרה הזאת?
עוד פעם?
זה אומר שכל החיים שאני עושה למען המטרה הזאת?
תתחיל את המשפט מההתחלה, כי לא קלטתי את ההתחלה שלך.
זה אומר ש...
מה אתה שואל?
מה רב אמר לגבי הוויה? לגבי הוויה... קיצור, מה שאני אומר לגבי האמונה, המושג אמונה.
כן.
שאני מקדיש כל החיים שלי למען המטרה הזאת?
לא. אם אתה רואה...
מה שעשבי את ההגדרה של הרב?
לא על המילים, רק מרוב שלא נגיד לחשוב את זה, לא מבינים את מה שאני אומר. אני אומר שהגדרת המושג אמונה זה... אתחיל במילים שכולם רגילים לשמוע. אמונה זה היחס לאלוהים. רק מהו יחסנו לאלוהים? יחסנו לאלוהים זה עצם הווייתם. החיים הישראלים זה היחס לאלוהים.
אבל אני יכול לחיות ולא להאמין.
רגע, עכשיו אתה מדבר. לא הבנתי מה שאתה אומר. מה זה אז? מה נאמר פה?
זה שאני חי בעצם
אמין,
נכון? אני
מבטא
את האמונה.
אני לא בטוח. לא בטוח שדיברתי פה עליך. אני דיברתי פה על עם ישראל. אני מיד מרגיש שזה מדבר עליך אישי. או שזה נכון או שזה לא נכון. רק אני לא דיברתי עליך. אני אומר, יחס לאלוהים זה יחס לאלוהים זה עצם הווייתנו, זה היחס לאלוהים. לא דיברתי על הג'מה, עליי ועליך. צריך לחשוב מה הקשר שלנו אל, אני התכוונתי הווייתנו, הוויית עם ישראל, חיי עם ישראל. עצם הוויית עם ישראל, עצם חיי עם ישראל, זה היחס לאלוהים. אתה אומר, זה גם אני ואתה. טוב, צריך לחשוב האומנם ואיך. בסדר? בפנים, כשהוא אומר פה, לא מדבר. אומר עוד פעם. אני ניסיתי להגיד שאם אני הייתי אומר את מה שרבי זה הלוי אומר, הייתי אומר אחרת. אבל הייתי מנסה להגיד את מה שהוא אומר. רק הוא... תסביר את דבריי לאור מה שהוא אמר. תסביר את דבריו לאור מה שאני אומר. כן?
ובעצם ככל
שישראל
יותר לפייה, ככה רואים את זה יותר? למשל שיש ניסים.
אתה, תראה, יכול להיות שאתה אומר דברים טובים, רק אתה מתבטא בצורה לא טובה. למה? מה מפריע לי ממה שהתבטאת? מה שהשתמשת במילה רואים? תבין, המילה הזאת כבר נוכסה. נוכסה למה שמדובר פה. ואתה, אחד משתיים, אם אתה חושב שאתה משתמש במילה רואים כמו שהוא מדבר פה, אתה טועה, אז אתה לא מבין טוב. אתה לא מבין טוב את כוונת הראייה שלו, כפי שאני ניסיתי להסביר פה את תפוחי הזהב. כי אתה ממשיך לתפוס את הראייה במשמעות של משקיעות הכסף. אבל אם אתה לא מתכוון עכשיו, זה לגיטימי, אתה משתמש במילה רואים, לא עכשיו כמו שרבידה להשתמש במילה הזאת, אלא כמו שאנחנו מדברים כרגיל, אז זה לגיטימי לחלוטין להשתמש, רק זה לא כל כך נימוסי, כי אתה מבלבל אותנו, אתה מבין? אז שהשתמשנו עכשיו, איך שאנחנו משתמשים בזה, אתה עכשיו מתשמש אחרת, אז אתה צריך להבהיר את דבריך. אבל הרעיון שאתה רוצה להגיד הוא נכון. אבל עכשיו אני לא יודע מה אמרת. אני לא יודע מה כבר נתך. ראשון, לשני. לפי הפירוש של רבי יהודה הלוי, המשפט שלך הוא לא נכון. אם אתה מבין את זה? כי לא רואים את ההתגלות האלוהית יותר בניסים. לא? הראייה עליה מדבר רבי יהודה הלוי.
לא התגמנתי לניסים, אלא הניסים הם מראים שעם ישראל יותר בגדולה שלו. לא מצד זה ש...
עוד פעם, אתה משתמש במילה מראים באיזה פירוש?
לא שלו. הניסים בעצם...
אל תגיד לי ניסים, תגיד לי מראים. למה אתה מתכוון עם המראים? לפי הפירוש... שמוכיחים, או בפירוש, כפי שניסיתי להסביר פה, ראייה שהיא, אני רואה שאני חי, אתה מבין? אתה רואה שאתה חי. תודעת החיים שלך זה ראייתך. אתה מבין? הניסים לא מראים שעם ישראל יותר חי. אני רואה שאני חי, שאני ישן, שאני ער, אני חי. אני רואה את זה כל הזמן, בטוטליות שלי אני רואה.
מוכיחים שם
צריך. אז לא רואים, מוכיחים. סימן חיצוני זה כבר לא ראייה פנימית, אלא, כמו שאמרתי, לגיטים להגיד מראים בצורה של הוכחה. אז הניסים, אולי זה נכון, זאת אומרת, מה זה? הניסים מבליטים את תכונת עם ישראל. לא מבליטים את זה יותר חי, מבליטים את האופי של תכונת החיים של עם ישראל. הם רק מסבירים לנו שיש פה אופי, זה לא חיים של ג'ירפה, זה חיים של עם, זה לא חיים של עם, חיים של עם ישראל. זה סוג אחר. זהו. והניסים מבליטים את האופי. הם לא מוכיחים שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות כל מיני קבוצים, זה לא הנושא. הם באים להסביר מה זה המהות הזאת של החיות, שהיא לא מטבע המציאות, אלא המציאות היא חלק מאופי החיות הזאת, שהיא מחוללת את המציאות והיא למעלה מחוקי המציאות. ולראות את זה במובן של רבי יהודה הלוי, זה נקרא להאמין, ולהאמין זאת אומרת, עצם זה שאתה חי חלק מהחיות הזאת, זה נקרא שאתה רואה את זה. וזה לא משהו אינטלקטואלי, זה משהו תודעתי. שהחיים של עם ישראל בכללות דורותיו הובים את זה, מגלמים את זה, וכל יחיד, ככל שהוא משתלב את זה, כן, גם. הוא באמת, הוא חי את זה כל יחיד. בסגולתו כל הזמן, בתודעתו, בהבנתו. עכשיו שאלה. כן. אני חוזר למה שאני רציתי להגיד. דרך אגב, מרוב שאלות, אמרתי את עצמי יותר טוב עכשיו, אני אתראה את עצמי. על כל פנים, אני רוצה להגיד שגם אם מישהו מכם עדיין אחר הדברים האלה, לא מרגיש שיבין בדיוק מה שאני אומר, לא נורא. רק כי הדברים עוד יתבררו בהמשך, כל הספר הולך לברר את זה. אבל על בסיס מה שהוסבר עכשיו, אפילו שהוא לא מובן טוב, אבל גם מי שלא מבין, הוא מבין שהבנה פשוטה זה לא הבנה, זה הבנה אחרת, זה הבנה אחרת מהבנה פשוטה. על בסיס זה, אז נשים לב למה שכתוב פה. דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עיניים, ואחרי כן נמסר לאיש מפי איש בקבלה הדומה למראה עיניים. הקבלה, כלומר המסורת, והמסורת דומה למראה עיניים. עכשיו, בפירוש המילה מראה עיניים, שני פירושים, ככה יצא, או משקיעות הכסף, או תפוחי הזהב. שקיעות הכסף, מראה עיניים, וראיתי את הניסים, ראיתי קריאת ים סוף, ראיתי, עמדה חמה ליהושע, וראינו שעם ישראל יצא במצרים בתוך מופתים. אז ראינו את זה בעינינו, את המאורעות ההיסטוריים, ועכשיו, על פי זה, מה פירוש, מכאן ואילך נמסר לאיש מפי איש בקבלה דומה למראה עיניים, אני לא ראיתי את זה, אבל אבא שלי, טוב, גם הוא לא ראה, אבל גם אבא שלו, וכן, בסוף האבא הראשון ראה וסיפר לו, והוא לא רק שיקר לבן שלו, והעביר 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 והעביר, עד אליי, עד שעכשיו אני יודע שאבא שלי עוד שיקר אותי, בקבלה הזאת, כאילו אני ראיתי. אבל כן, כאילו אני עמדתי בהר סיני, וכאילו אני ראיתי את קבלת התורה, וכאילו, כולי. והקבלה הזאת דומה למרינה. עד כאן הפירוש הראשון. לגיטימי בערך של משקיעות כסף. אני רק רוצה להגיד את מה שאמרתי לכם כבר פעם הקודמת, שמי שמתלהב מהפירוש הזה, אז זה החלום וזה שברו. כי אמר כבר הכוזרי, שאם זו הוכחה וזה העניין, בא אליהם בקבלת איש מפי איש ובתנאי נוסף כי יחקר מופת זה ובכן בחינה אחר בחינה לפעול לסבר דבר, אחר כך תקבל הנפש ובקושי את הדבר הגדול הזה. נו, אז אמרנו עלובה עיסה זו שמעיד עליה נחתומה. אז רבי יהודה הלוי הוא רוצה לבסס את אמונת ישראל בתורה על בסיס דבר שאומר תשמע כיוון הזה, אם תקבל את זה הנפש, אם תקבל, בקושי תקבל את זה. אז שיש, זה נקרא מאמינים בני מאמינים עם ישראל, עומדים להאמין, עיקר ספר אמונה, שכל נפש בקושי מוכנה לקבל את זה. אבל כן, אני אומר, אם זה פירוש בכלל, אז זה בבחינת משקיעות כסף, אני לא רוצה לשלול את ערכו מכל וחוד. מה עוד? אני מזכיר לכם עוד פעם, שבמאמר רביעי, ועוד קצת לפני כן, רבי יהודה הלוי יזכיר שיש משקל לנושא הזה. יש משקל לנושא הזה, כמו שגם ניכר, שהוא גם באמת מכניס את זה לפי המוסלמי, מה שקיבלו, והמונים רבים שראו את הדברים, אז זה יוצר את הרמב"ם מסוימת של ודוק. אז אני לא רוצה לדחות את זה כשטות. זה לגיטימי, רק אני דוחה את זה בתור מרכז הספר ומרכז הרעיון של הספר. ועל כן, אני מציע יותר להתייחס בניסיון לשים לב למימד הזה של שאני קורא לו תפוחי הזהב, שפה מדובר לא על ראיית עיניים פיזיות של מאורעות היסטוריים, זה לא הנקודה העיקרית, אלא על ספרת החיים שהיא נגלית לנפשות ההמונים מעין מראה נבואה, ראיית הלב, שהיא, יש קשר בין ראיית העין הפנימית הזאת והלב, זה הכל אותו דבר. ראיית העין זה תודעת החיים של עם ישראל. זה מה שהתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות העיניים שלהם. עוד פעם אני מעיר הערת סוגריים, החבר מדבר פה, אין צל של ספק שהמלך לא מבין מה הוא מדבר, כי החבר פשוט לא נותן לו את ההזדמנות להבין. הוא פשוט מדבר בצורה כל כך סתומה, כל כך לא מסביר את עצמו, עד שאין סיכוי שהמלך יבין. אבל זה סגנון כתיבת רבי יהודה הלוי. רגע, זה אני לא אסביר מה התועלת בזה, רק לאורך הספר אז ההבנה יותר ויותר עמוקה היא הולכת ומחלחלת לאט לאט, והיא הולכת ושופכת אור על מה שהוא אמר כבר בהתחלה. ומכל מקום, אנחנו כבר נעשה את הדבר אשר אין לעשותו ולדבר כאילו קראנו עד הסוף, וזה מה שאני מנסה לעשות לכם. הסתגרתי עכשיו את הסוגריים ואני חוזר לטיעון. הקבלה שדומה למראה עיניים היא צריכה פירוש שני, כמו שמראה העיניים צריך פירוש שני. אם מראה העיניים עניינו הוויית החיים הפנימי, הצורה הישראלית באופיה, בזרם חייה, בעצם אישיותה קולקטיבית שהולכת ונפרסת בעומר חייה של כללות דורותיה, שזה היחס לעניין האלוהי, או זה יחס העניין האלוהי אליה, זה הכל אותו דבר, התגלמות העניין האלוהי בה, שילך ויתברר בהמשך הספר שהעניין האלוהי יחסו אלינו כיחס הנשמה, הנפש אל הלב, יחס כוח החיים אל גוף האדם. הקבלה אם אין זו, כדי להסביר לכם את מושג הקבלה והמסורת אצל רבי יהודה הלוי, אני רוצה לעשות שני דברים, לא יודע איזה נקדים. טוב, אני קודם אסביר בעל פה, ואחר כך אני אנסה לראות לכם מקום אחד בפני. לעמוד על הערך, על המשמעות של הקבלה, אני עמדתי מתוך דבריו של המגיד מדובנה בספרו מגיד דבריו ליעקב. שם בשער האמת הוא מביא הוכחה לאמיתיות התורה, ואני חושב שמה שהוא מביא שם זה מה שרבי יהודה הלוי אומר פה. רק הוא לא אומר את זה, אני אומר את זה, רק ההיגיון שלו, ההיגיון של מה שנאמר פה למדתי משם. הוא אומר, בואו את תופעת פלאים. תופעת פלאים, והיא שיגש לכל עיירה או כל כפר נידח, כיום בגלות, ברוסיה, בכל מקום, תאסוף שם את היהודים, תגיד להם, יהודים נכבדים, מחר בבוקר כולם צריכים לקום בבוקר לא בחמישה לשבע אלא בעשרה לשבע, כי ככה התברר לי, כי כך צריך, כי כך לא יודע מה. אתה תגלה שמי שיקום מחר בבוקר על פי בערך דברים כאלה, זה במקרה טוב יהיה שוטה הכפר, ובמקרה המעשי אף אחד, כי מיד יעוטו עליך כל היהודים באלפי קושיותיהם, ומי אמר לך, מה פתאום, מה פתאום, מי אתה שתגיד, מי זה, מה פה, שם וכו'. יהודים עם קשה, אתה לא יכול לשכנע אותו על שום דבר, ולכל יהודי יש לכל הפחות שתי דעות, ולשלוש 17 וכן הלאה. ואם אתה מבקש ממנו למקוף אצבע ולו הדבר בשביל הקטן, הדבר קטן ביותר, תועלתו לא ברורה לו במיידי ותרחתו ולא קטנה ביותר, אף אחד לא יעשה את זה. והנה ככן, בואו ראה שיש לך מין תורה תרחנית מעין כמותה בכל התורות כולה, ומצליחה עם כל ups ודאונס שלה לאורך אלפי שנות קיומו של העם הזה להישמר. תורה עם המון פרטים ועניינים, אבל סך הכל זה נשמע. הייתה חן. אומר המגיד מדובנה, מכאן ראיה לאמיתיות התורה. מה הראיה? אין זאת אלא משהו בנפש עם ישראל שתואם לתורה. אם לא שזה היה תואם להם ונוח להם, מתאים למה שהם רוצים, שואפים, לא היה מחזיק מעמד. על כן הם רוצים לקבל את זה, על כן זה נשמר לכל אורך הדורות. עד כאן ההוכחה. אני אחזור עליה במינים הבאות. נוהגים מורי התיכון בקוזרי להסביר מה ההוכחה לאמיתיות התורה. זה שאבא שלי, אבא שלי בטח לא שיקר אותי, ואבא שלו לא שיקר אותו, וכן הלאה. סימן שהאינפורמציה נכונה. נשמרה האינפורמציה האותנטית. במסורת, אב לבן בעם ישראל. אומר המגיד מדובנה בדיוק תפך, לא שאבא שלי לא שיקר, אלא זה שהיה לי סבלנות לשמוע את אבא שלי ולא היה סבלנות לשמוע את אבא שלו וכן הלאה, וזה שנשמרה פה המסורת לכל הדורות, סימן שהמסורת היא איננה אינפורמטיבית חיצונית, היא איננה תיאור עובדות אובייקטיביות ותולו, אלא יש פה חשיפה של קטגורליות נשמתית, של תכונה פנימית, של אופי של החיים הזה, כי המקרה לא יתמיד. ואם הוא מתמיד, סימן שזה תכונה עצמית. סימן שזה האמת. זוהי צורת החיים שלנו. זה אופי החיים שלנו. זה מה שאני חושב אצל רבי יהודה הלוי נקרא הקבלה והמסורת, הדומה למראה עיניים. עכשיו, תבינו איך אני מסביר את הקבלה והמסורת על פי מראה עיניים. עכשיו תבינו איך אני מסביר מראה עיניים על פי הקבלה והמסורת. רק הנקודה שאתם צריכים להבין שזה אותו דבר, כי קבלה ומסורת זה אותו דבר כמו מראה עיניים. אתה רואה את זה בדיוק באותה צורה שאתה רואה את זה בקבלה והמסורת. טוב, עד כאן דרך הסברה ראשונה, דבר ראשון שרציתי. עכשיו דבר שני, תפתחו לעמוד קוף למידה הליך. לא, בטח לא כמו עם ישראל. א', אין תורה תוכנית כמו עם ישראל, אין משנה ברורה בכף החיים בשלטון. אז יש כמה מצוות עיקריות. א', ב', אין החינם סגנון חיים שמתאמץ על ידי כל תרבות. זו האמת שלו, אמת, נכון? אם לא שיש מתאם בין סגנון החיים והמסורת של חברה אל הקטגורליות הנפשית שלה, זה לא היה משתמע. זהו, זה ממשיך את הקו של מה שאנחנו אומרים כל הזמן. גויות זה טוב לגויים, נוצרים, מוסלמים, טובות, זה מוסם לך, אבל לי יש נפש אחרת. זהו. כן.
גם המגיד בלובנה, אם הוא היה היום שעבר את כל החילוניות, אולי הוא היה שעובד.
מה אתה אומר? מה אתה אומר על שאלתך? למה כן?
אולי אם אתה נתן עוד בעיה שם, זה החילוניות יכולה להתפשט הרבה יותר. אנחנו רואים שבקרב המון עמים כאן,
אבי קוראים לך, מה אתם אומרים לשאלה הנכבדת של האבי?
הוא כבר אלפי שנים מעל
100-200 שנים. בדיוק לא, בגלל זה, בגלל שלא אלפי שנים,
אמר לך שלומי, אמר לך שם לשניים אתה לא מתייחס. אני חטב, זה עונה לך בטעות בדיוק שלא היה. הוא מתכוון, אתה לא מבין את המשמעות של מה שהוא מתכוון ומה שהוא אומר בדיוק. הוא מתכוון להגיד לך, תראה, זה שאף פעם לא היה דבר כזה באלפי שנות הקיום הישראלי, אלא רק במאה, 150, 200 השנים האחרונות, 200 שנה חלקי 4,000. אתה יודע כמה זה באחוזים?
לא,
פחות מאחוז. אז זה חסר משמעות מבחינה סטטיסטית, זה מה שנקרא אקסידנט. מה פתאום? זה התשובה הטעותית של שלום. תשובה עובדתית של שי, אני אומר לך, עד הבעיה, מה אתה חושב? זה היה 300 ברכיים שלא קראו לבעל? אתה חושב שהאוריות של העבודה זרה, עם תרבויות זרות, הן היו פחות חמורות ממה שקורה היום. או 15 דורות שסיעם, או אחד מפסגות שלהם, זה אוכלי שולחן איזבל, שבדורו של אליהו כותב, עזבו בריתך בני ישראל, את המילה הם לא שומרים. מזבחותיך הרסו, נביאיך הרגו בחרב, ויוותר רק אנוכי לבדי, ויקשו את נפשי לקחת. אתה חושב שזה היה מאורע רנדומלי, מקרי במסגרת של איזה 7 שנים, של רעב, וזהו, לא? זה תהליך דרדור, שקיעת החיות הישראלית, 15 דורות, מירובעם שחטא והחטיא את ישראל, ועד עיבור עיני צדקיה. 15 דורות זה הרבה יותר מ-200 שנה. היה. שמעת על זה שהיה פעם אנטיוכוס הרשע? שמעת? אתה יודע שהיו מתיירנים? אתה יודע מה הלך שם? קיצור, מה אתה חושב 200 שנה חולים עלינו? זה משמעותי בכלל. זה יפניך בו בעינים. חובת הוכחה זה על חילונות. אנחנו לא מזכים. זה מגחך אותנו, השאלה שלך. כן.
תרבות של גויים שנכונה להם זה בסדר, אבל תרבות של רשע שכבר נשמרת אצל גויים גם המון שנים. איך אתה רגיש שזה גם בסדר להם?
מה זה בסדר? בסדר להם, כי בנפשם זה... עוד פעם, העיקרון הוא אומר ככה, המקרה לא יתמיד. עכשיו אתה אומר, רשע, איך הרשע מתמיד? אז גם הגויים לא מתמידים. ולא אמרו העוברים, ברכת השם עליכם, מן אלה העוברים? אלה אומות העולם שעוברים בכל מין העולם. ראית גוי שבאמת קיים 1,000 שנה?
ראיתי תרבות של רצח שנמשכת כבר 2,000 שנה.
אתה צודק. היא עוברת מטמורפוזות, הדת הזאת, ובסדר, זה מעמד, אנחנו, כי אין קץ מימי הרעה. חי אדמון בצלצלמו, ותראו לנו עוד שבע. יהיה בסדר. עברנו את פרו, נעבור גם איזה.
אז אני לא מבין, זה אמיתי
או לא? להם כן.
להם כן?
כן. זה אמיתי, זה הצורה שלהם, זה מלכות הרשע. אז זה לא מקרי, כי זו תכונתם. אם זה לא היה מתאים לתכונתם, הם לא היו משמורים את זה כך. חוץ מזה, הרעיונות הקונקרטיים לא משתמרים שם כל כך. תהיה בקיא במה שקורה בנצרות, תראה שהיא עוברת מטמורפוזות אדירות כל הזמן. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. מכל מקום יש אידאה קבועה שהיא נמצאת שם. והאידאה הזאת היא לובשת כל מיני פרצופים, והיא כן, וזה מהותי לדת הזאת. זה מדד טוב, זה האמת שלהם. זה התכונה שלהם, לכן גם הם... אם תגביה כאן נשר ובין כוכבים סמטיניך, משם הוא מבחר. זה הנבואה, אתה מודע על 2,000 שנה, אתה רואה? הנבואה כבר הייתה מודאגת על זה, זה נבואת עובדיה, נבואת ירמיה, גם המדרשים מכניסים את זה לפי יעקב אבינו, פרשת השבוע, ראה את שרה של זה עולה, ויורד, ראה את שרה של זה ועולה, ויורד, ראה את שרה של אדום עולה. אמר לו, יורד, אם... הוא ירד, אל תדע. הוא מודאג מ-2,000 שנה, אל תדע. אל תראה, אל תהיה, הכל. היסק עליי את כל הדברים. זה בדיוק הסוגיה. ולא יהיה שריד להריסה, לפי השם דיבר. אז צריכים, הנבואות האלה צריכים לבוא, לא בגלל שנחת העבודה הנבואית, שהריסה זה עומד להיות כמו כל תרבות, 400 שנה, 800 שנה, 1,000 שנה. די. משהו כזה מדהים, מדהים, מפחיד, אבל בסדר. מי שגם בעניינים חזק, כיום, אז יודע שזה נכון שהם כבר בפרקוסי דעיכה מזה 400 שנה. אתה מחייך, אבל פרספקטיבה היסטורית זה תשובה דומה למה שאני אומר. אנחנו עכשיו עוסקים בהיסטוריה, לא עוסקים בבני אדם. מבחינה זאת, הם פרקוסי דעיכה 400 שנה, והם בדעיכה, נקודה. עוד 400 שנה, אין לך זמן. אני לא יודע, לא חותם. אבל אתה כבר רואה את הסוף שלהם. תלוי איזה עיניים יש לך. אם יש לך עיניים אמוניות, האמנתי כי אדבר. אני עניתי מאוד. אני אמרתי בחוזי כל אדם כזה. יש לך מבט מאמין, מבט של נצח ישראל. הוא לא עצבני, יש לנו המון זמן. מול הנצח. זהו. במסגרת זאת, זה גם החשבון שלנו עם איתו. חוץ מזה, זה בדיוק המאבק ברגעים אלה, זה מאבק לטובי או נטובי, מה שמתרחש בו מדינת ישראל. עם ישראל קם, זה הסוף שלהם, בהגדרה תיאולוגית. המציאות של מדינת ישראל זה לא מציאות שיכולה ללכת בכפיפה אחת עם הנצרות. מבחינה תיאולוגית, מהותית, רוחנית, לא רק תיאורטית, מודעת, אלא עוד יותר חמור, לא מודע. אם עם ישראל חי, זה התחשה היותר חמורה של המציאות הנוצרית.
דרך עדיין הוא עומד על תילו, אולי לא כמו שהיה לפני אלף שנה, אבל בכל מקרה עדיין נוצרות...
אז אני אומר לך עוד פעם, זה לא עומד על תילו, אתה שוקל את הדברים ככה, בראי עיתונאי עושה רושם. הנה, עדיין ותיקן כל כך יפה.
לא כמו עד, אבל... לא כמו לפני אלף שנה, אבל עדיין
נוצרות יש לה... אתה צריך... כי אני עדיין לא ראיתי את מלכות ישראל כל כך בשיאה, עדיין לא ראיתי את המסתובבים פה, אפילו לא רוב יושבי עליה, לא כל שכן לא תודעה לאומית, וכל פה עוד רכוב בעיקרון הקבר של עם ישראל, אבל אוי לזה כד יקום זה. והם יודעים שזה אוי, לכן הם דואגים שזה לא יקום. וזה המאבק, וידק אשתו על עולות השחר. אמרנו שתסתכלו בעמוד קוף למיד א', האמת היא שאני קצת מציאות היא קצת מורכבת, כי אני צריך להכניס אתכם קצת לעומק של סוגיה שאנחנו לא בא רק ממנה. אם נמצאים שם בתוך הסוגיה, אז רואים יש הסבר פנטסטי לענייננו, אז אני עושה דברים לא כל כך מתודיים. פה אנחנו בפסקה עם א', אנחנו בעיצומה של בעיצומו של האימות שמנהל רבי יהודה הלוי החבר מול הקראות, מול הקראים, והיסוד שבאמת הוא הולך ובונה, שבניגוד לאוריינטציה הקראית היא חושבת שהקדושה והתורה והאמת האלוהית נעוצה בטקסט, בכתב, באות הכתובה, שם מצויה ההוראה האלוהית, הערך האלוהי, ועל ידי זיהויך, הזיהוי שלך, על ידי ציודך אל המילה הכתובה, וזאת אתה עובד את השם, וזאת אתה... בניגוד לאוריינטציה הקראית הזאת, סוגריים אני אגיד לכם, שלימים היא תהיה האוריינטציה הפרוטסטנטית, אבל רבי יהודה לוי עדיין לא ידע את זה, כי מרטין לותר עדיין לא נולד. אבל בניגוד לאוריינטציה הזאת, מציב פה רבי יהודה לוי את האוריינטציה העברית, היהודית, האמונית, שאומרת שהקדושה נעוצה לא באות הכתובה, אלא בחיות הישראלית. היא נעוצה להפך, קדושת האות הכתובה זה היא רק מקבלת את משמעותה מצד האוריינטציה של המסורת הישראלית. התורה מחייבת אותך לא בגלל האותיות שלה, אלא היא מחייבת אותך בגלל קבלת האומה. קבלת האומה במסורת דורותיה היא זאת שתקבע לך מה כתוב בתורה, והיא זאת שתקבע לך איך לקרוא את התורה, והיא זאת שתקבע לך מה משמעות התורה, ורק זה מה שמחייב. עד שזה בקושי, זאת אומרת זה דבר שני בחשיבותו, אני לא אגיד בקושי חשוב, חשוב דבר שני בחשיבותו מה שאתה קורא ומבין בתורה, כי זה ממש לא משנה. מה שמשנה זה איך האומה במסורת דורותיה קוראת את התורה. לימים הוא יגיד פה בהמשך, יהיה לך, איך הוא אומר את זה? שים לבך איפה הוא יגיד בסוף, בסוף הסוגיה הזאת, בעמוד קופלה מדי, שים לבך את פה אל שורשי המקובל והכתוב. אתה אל תשים לב אל הכתוב, שים לב אל שורשי קודם כל המקובל ומתוך ככה הכתוב. זה הסדר. ובמסגרת זאת הוא בגישתו המדהימה שאנחנו כבר נפגשנו איתה, בחוכמתו המדהימה של רבי יהודה הלוי, כמו שהוא מתמודד מול הפילוסוף, כך הוא מתמודד מול הפילוסוף, מול הדתי, כך הוא מתמודד מול הקראים. לא נכנס אתכם לפרטים בכלל, אתם באוט טוטלי, כי אוריינטציית היסוד שלכם היא לא נכונה. זהו, נכנן, אנחנו חוקים עליה. כל הערך נעוץ, לא מתחיל להתווכח איתכם עכשיו על פרטים, זה כך, זה כך, רגע, אבל פה כתוב כך, פה כתוב לא, אז אני משנה מה כתוב. לא גם נכון מה שאתה אומר, אתה יודע מה? נכון מה שאתה אומר, תצוי, לא משנה כלום. כי מה שקובע ביחס למחויבות ההלכתית ולערך האלוהי, זה העניין האלוהי החי באומה, וכשהיא מתייחסת אל הכתוב, זה מה שנותן ערך לכתוב. וממילא, מה משנה כל מה שמדברים? הנה, זו שיטה נפלאה שגמרה את הדיון לפני התחלתו. עכשיו, אמנם רבי יהודה הלוי, שוב, הוא לא מדבר כל כך קצר כמוני, הוא בונה את זה בצורה יסודית רחבה. במסגרת הרצאת הדברים, אז הוא מסביר שכל תוקף ההלכה הוא נעוץ בנבואה. שיטתו שונה לחלוטין של הרמב"ם, בניגוד למה שאתם יודעים, שנביא שהוראה ההלכה בחנק, רבי יהודה הלוי בהחלט לא סובר דבר כזה, סובר בדיוק את ההפך. חולק, מותר לרבי יהודה הלוי לחלוק על הרמב"ם, והוא אומר כל תוקף ההלכה זה נבואה שבה. לא רק משה הוא נביא, הוא מחדש הלכות, גם הנביאים נביאים ומחדשי הלכות. לא תרי"ג מצוות ניתנו למשה בסיני, אלא רוב המצוות ניתנו למשה בסיני, ההיסטורי. בשאר מצוות, אז הם נאמרו לא בסיני, במקום אשר יבחר השם. כי תורתנו קשורה בהלכה למשה בסיני, או יוצאת מן המקום אשר יבחר השם, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כמה מן ההלכות, שהם כנראה דאורייתא, למשל, מקרא מגילה, להדליק נר חנוכה, לגמור את ההלל, לקרוא את ההלל, על נטילת ידיים, נצלת עירוב, כדומה, כל אלה הם מצוות דאורייתא. על אף שדרבנן המציא אותם, מה זה בסדר? אבל הם המציא אותם עוד בתקופה שהנבואה הייתה, או שרידי הנבואה עוד היו, הם הומצאה במקום גי חיזיון בהר הבית, בבית המקדש, ממקום אשר יבחר השם, והם משלימים את המצוות. ותרי"ג מצוות ניתנו בסיכומו של דבר לישראל. זו הגרסה שמחזיק בה רבי יהודה הלוי, כמו שיטת רבותיו הגאונים הבהג, שמלחמת עולם מתנהלת כבר בין הרמב״ם לבין הבהג, שם בספר המצוות על הנקודה הזאת. על כל פנים, בשקלות וטריות האלה אנחנו מגיעים לפסקה מהם א', אמר חבר. זאת אומרת, במסקה מהם, טוב, אז אנחנו נעצור פה להיום, ופעם הבאה תזכירו לי שאנחנו צריכים לקרוא את פסקה מהם כדי להגיע לפסקה מהם א', כדי להסביר לנו, להוכיח לנו או לראות את מושג הקבלה כפי שהוא מוגדר על ידי רבי יהודה הלוי. ממש מציעה פה בפסקה. טובה, אני כבר אגיד לכם את זה מיוחד. יש פה עוד אחד מהאסונות של התרגום הזה, ואיך זה מפוגם פה, זה פשוט הפיל לנו את ההוכחה. אבל זה תרגום לא נכון. וצריך לפנות אותי לתרגום של אבן תיבון, ושם הדברים הם כמין חומר. טוב.